כן, אנחנו בי"ח. בכל עובר, דברי חכמים חייב מיתה. אם עיקר חומר של עובר על דברי חכמים, או מפני שחכמים עשו בדבריהם סייג לתורה, כדי שיתקיימו דברי תורה. על כן העובר על דברי חכמים, אין זה עובר עבירה פרטית במה שעובר על דברי חכמים אלו, אלא במה שאינו יראה מדברי חכמים, לא יהיה לו סייג לתורה, ויעבור על כמה גופי תורה. ואין בדברי בית יוסף, הלכות ראש חודש, יכול להיות, הכתב של לעשות חיזוק לדברי סופרים, מקרה לעולם למגדר מילטה, עיין שם, מילטה בתאמה לעניין דינה. על כל פנים, העובר על דברי חכמים הווה עבירה כללית. והנה, יש עונשים פרטיים לעבירות פרטיות, אבל עונש חיוב מיתה הוא עונש כללי. לכל העונשים נכנסים בסוג החיים. שממעטים ממנו הנעת החיים או מסבבים צער בחיים, אבל המיטה הוא עוני שכולל הכל. על כן בשביל שעובר על דברי חכמים, שבזה הוא עובר עבירה כללית בפרק הסייג לתורה בכללה, עונשו שחייב מיטה עוני שכללי. ושכחנו את זה להסתכל בגמרא. חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל שתי קימה וישן קימה ואחר כך יקרא קריאת שמע ויתפלל וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה. אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת. אם מגיל לקרות, קורא, אם מגיל לשנות שונה, קורא קריאת שמע ומתפלל, אוכל פתאום ברך, וכל עובר על דברי חכמים חייב מיתה. מה ישנה בכל דבר לא קטני חייב מיתה, ומה ישנה החד קטני חייב מיתה? היבאיתם משום דיקה אונס שינה, והיבאיתם על הפוק ימן דאמר תפילה ערבית רשות, כמה שונה לחובה. כנראה, על מה זה הולך תניה? חכמים עשו סייג לדבריהם. אני מתואז, זה לגבי השאלה מה המקור לכך שצריך לקרוא קריאת שמע בערבית עד שעה זו ועד שעה זו. אז חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא ידע אדם בא מן הערב בשדה ואומר אלך לביתי ואוכל ושתי קימה ושן קימה וכו', אלא קבעו לו את הזמן שקודם כל לפני שאוכל, לפני שיזדרז לקרוא קריאת שמע ולהתפלל. והכל עובר דבר שמי חייב מיתה. טוב, הדברים עצמם של הרב מאוד פשוטים, אני אקרא אותם עוד פעם, ממש אין מה להסביר. בכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. הנה עיקר חומר של עובר על דברי חכמים ומפני שחכמים עשו בדבריהם סייג לתורה כדי שיתקיימו דברי תורה. על כן העובר על דברי חכמים אין זה עובר עבירה פרטית ומה שעובר על דברי חכמים אלו, אלא מה שאינו יראה דברי חכמים לא יהיה לו סייג לתורה בכלל, ויעבור על כמה גופי תורה. וזה פורץ את גדרה הכללי של התורה במה שהוא לא שומע לדברי חכמים. אין בדברי בית יוסף הלכות ראש חודש, שכתב של לעשות חיזוק לדברי סופרים, מקרה לעולם למגדר מילטה, עיין שם, מילטה בתאמה לעניין דינה. נו, אולי נראה את זה. מי יביא לנו טור? צריך טור בהלכות בסימן תף י"ח. והוריו ממליץ לנו להעין. נגמור בינתיים של מה שמה להסביר. הן בדברי בית יוסף בלכות ראש חודש, שכתב של לעשות חיזוק לדברי סופרים, נקרא לעולם למגדר מילתא, היין שם. מגדר מילתא זה לגדור את העניין, זה דבר חשוב מאוד. אז תמיד, חיזוק דברי סופרים, תמיד זה נקרא מגדר מילתא. תודה רבה. איפה זה? סוף סימן תפשוט חי. פרחו דברים. הנושא הכללי הוא ביחס מי שנדר להתענות כך וכך ימים ויראה בהם ראש חודש, כמו שכתב פה התור, שנדרו בטל וצריך התרת חכם. אבל במקום ש זה נפל בשבת וימים טובים וראש חודש וחנוכה ופורים, כל זה הוא כדעת הראש בנקודה. אחר כך כתב נשבע להתענות בהם אין צריך התרה, שאין שבועה חלה על דבר מצווה אלא לוקה על שנשבע שבועת שם, עד כאן לשנות. עכשיו הוא מקשה, דבריו תמוהים, דהה עד כאן לא אומרים על זה אין שבועה חלה על דבר מצווה אלא במצווה דאורייתא, אבל במצווה דרבנן חלה. זאת אומרת, אדם לא יכול להישבע לעשות משהו, אין מצווה, אני יודע, אדם נשבע שהוא ייסע בשבת, אין זה משמע. אבל אדם נשבע שהוא יתענה בראש חודש, לכאורה חגיגת ראש חודש זה מדרבנן, האיסור להתענות. אז מדוע הוא לא צריך התרה ולמה שבועתו לא חלה? אם כן, עד למימר זה בחנוכה ופורים חלה שבועה ואף ראש חודש. כתבתי למה שזה לא מצר מדאורייתא למדרבנן. אם כן, עד למימר זה עליה אינה מחילה שבועה, ועוד אפילו בשבתות ואין מתאומים כלשהו בעניין שכתב בתחילת דבריו שנדר להתענות כך וכך ימים ויראו בהם שבתות וימים טובים, נשבע חל השבועה אף על השבתות וימים טובים, איתם איסור כולל, כי הוא לא נשבע על השבת, נשבע סדרת ימים ונבלע בהם שבת, אז לכאורה שבועתו כן חלה, אז כן צריך התרה. כנראה בדברי הרב פרקים הלכות שבועות, אלא שבזו יש לומר דלא מהיר רבנו בנשבע להתענות כך וכך ימים ויראו בהם שבתות וימים טובים, כי גבנה דרישה בהי גבנה ודאי חי לשבועה, אלא דווקא בשנשבע להתענות בשבת וביום טוב בפירוש, כאמר, מתי שהוא נשבע להתענות בשבת ביום טוב, במפורש, אז ודאי שאין תשובתו חלה. אז גם אין צריך התרה. די כליש נשכתב, ואם נשבע בהם להתענות, במשמע שנשבע בהם, לבדם, מהיר. אבל התמיעה הראשונה עדיין במקומה עומדת, מדוע שבתו חל, אינה חלה על, ראש חודש, חנוכה ופורות. ומיולדת הרמב״ם, שאפילו בנדרים שחלים על דבר מצווה, כתב שאינם חלים על חנוכה ופורים, לפי שהם מדבריהם וצריכים חיזוק, כל שכן בשבועות שאינם חלים על דבר מצווה. יש נדר, הוא יותר חמור מאשר שבועה, כנראה. אפילו בנדרים שהם חלים על דבר מצווה, אז כתב שאינם חלים על חנוכה ופורים, כך כותב הרמב״ן, לפי שהם מדבריהם וצריכים חיזוק. כל שכן בשבועות שאינם חלים על דבר מצווה, דמרין הבאו שאינם חלים על חנוכה ופורים. מהותם, גופה. כי צריך לחזק את מעמדם של חנוכה ופורים, לכן זה לא חל. אבל בערב יום הכיפורים, ראש חודש, איקה לסיפור קיבלו. להסביר הלימודיו דאורייתא, כי למשמע לכאורה מדבר הפרק ג' ללכות נדרים, אין השבוע חל עליהם. ואי סביר על דלומית רי ותענית אם דאורייתא, השבוע כן חל עליהם. עכשיו אינם צריכים לחיזוק, כמו שכתב בפרק הנסתר. וכבר כתבתי שהדעת נוטה לומר שהוא סובר דראש חודש וערב יום הכיפורים לא מצרי אלא מדרבנן. ואפילו הכי אינם צריכים חיזוק לפי שיש בהם אסמכתא מדברי תורה, ואם כן שבועה חל עליהם. ונראה שמפני כך כשכתב הרם בפרק א' מלכות שבועות שאין שבועה חלה על דבר מצווה, כתב גאון שנשבע שיתענן בשבתות וימים טובים, ולא כתב בראשי חודשים. ומה שמדע על ראש חודש באמת חלה השבועה, ואף על פי שלא הזכיר חנוכה ופורים. ועל כאין זה אני אומר שאין שבועה חלה אליהם, איקה למימר ששמח על מה שכתב בהלכות נדרים שאין נדרים חלים עליהם, מיני שצריכים חיזוק, וכל שכן שאין שבועות חלות עליהם, כמו שכתבתי. אבל ראש חודש, ראש חודש לגבי נדרים כתב ואינם צריכים חיזוק, אם איתה ואין שבועה חלה אליהם, אבל לפירוש שבהדיה. ואף על גב, כל זה עדיין רקע לקר העניין שאנחנו מחפשים אותו. ואף על גב דעסיקנה בפרק אישה רבה דדווקא במידי דשב על תעשה מצור בנן, מצור בנן אקלי מידי דאורייתא, אבל לא מידי דהו וקום מעשה. והחמנים לדעת הרמב״ם דאי נדרים ושבועות חלים על חנוכה ופורים וקום ועשהו, שאנו אומרים לו קום אכול. ויקלם אימר דהא אמרינא נהתם דבמגדר מילתא מצו אקרי מידי דאורייתא, אפילו בקום עשה. במקום שלגדור מילתא יכולים חז"ל לקום ולגזור על דבר, אפילו לבטל דבר דאורייתא, בקום ועשה, לא רק בשבע אל תעשה, כי זה ודאי שחכמים יכולים לעקור דבר מן התורה בשבע אל תעשה, אבל בקום עשה, אז זה החידוש, שאם הם עושים את זה משום מגדר מילתא, אז אפשר שהם אפילו בקום ועשה יכולים לעקור דבר דאורייתא. ופה הם אומרים לו קום עבור על שבועתך, קום עבור על נדרך, תראה איסור דאורייתא, מוצא שתתך תשמור ועשית, או לא יחל דברו, יכול להיות שם טבעי עשה. דין המשפט, בחיזוק דברי חכמים בכל מה שדיברו בו, אף על גב דלא להווה בין מגדר מילתא, גורם לקיים דבריהם במגדר מילתא. שאם היו מזלזלים באחד מדבריהם, אתו מזלזולי בחולו. אם כך, כל דבר שהוא חיזוק לדבריהם, אבא כמו מגדר מילתא. יפה, זה עיקר עניין. עוד יש לומר, כמו שבשבועתו ספר ג' מינים בנזיר, אף כי אין כוח ביד חכמים לקרוא דבר מן התורה בקום עשה, במקום שיש לפנים וטעם בדבר, ודאי לכולם יש כוח לפקור. אפילו בקום עשה. ובאחר מאחר דברי חכמים צריכים חיזוק, שפיר יש פנים בטעם הדבר, שתי תשובות. יש כוח ביד חכמים להגיד, לומר לו, בחול, בחנוכה ופורים, או בראש חודש, בבור על דבריך, למרות שזה רק תקנה מדרבנן, משום לעשות חיזוק לדבריהם, ומשום מגדר מילתא, או משום שיש בכוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, שלא לדבר בשבע אל תעשה, להפיל בקום ועשה, זה מקום שיש פנים וטעם לדבר. ופה עצם, גם אם אתה לא תגיד שחיזוק דברי חכמים זה מגדר מילתא, פה יש טעם הדבר כדי לחזק את חנוכה או פורים או ראש חודש, על כן יש בכוחם לומר לו קום ככל ויחלל את שבועתך או את מידך. טוב, למדנו. אז כן, אם הוא לא ירא מדברי חכמים, זה הסברה באמת של בית יוסף שראינו, לא יהיה לו סייג לתורה ויעבור על כמה גופי תורה. הם דברי בית יוסף יחוד ראש חודש שכתב שלעשות חיזוק דברי סופרים מקרה לעולם מגדר מילתא, אין שם מילתא בטעמה לעניין דינה. על כל פנים, העובר על דברי חכמים אבי עבירה כללית. הנה, יש אנשים פרטיים לעבירות פרטיות, אבל עונש חיוב מילתא הוא עונש כללי, שכל העונשים נכנסים בסוג החיים. זאת אומרת, תמיד שהתורה מה נשאר, או עונש של חכמים, זה מה שאתה נשאר בחיים, מידו. אבל שממעטים ממנו הנאה בחיים, או מסביבים צער בחיים, אבל המילתא הוא עונש שכולל הכל. על כן, בשביל שעובר על דברי חכמים, שבזה הוא עובר עבירה כללית, בפרץ הסייג לתורה בכללה, שאם הוא יבוא לעבור על עונש, יעבור על פרט מדברי חכמים, זה גורם לו לזלזל בכלל דברי חכמים, ובזאת מפרט הסייג לכלל התורה, על כן עונשו שחייב את העונש כללי. יוצא שכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. זה הגמרא בבבא בתרא, אם אני טועה, אז היא אומרת שחיביא דרבנן חמור מחיביא דאורייתא. זאת אומרת, העונשים שנענשים מהם על פריצת דברי חכמים הם חמורים יותר מאשר על העונשים שנשים עליהם שעוברים על ישראל דאורייתא.
לא הבנתי את משהו פה.
לא הבנתי
את הרעיון של א', מה הכוונה חייב מיתה? הרי אין הכוונה שלא נתו חייב מיתה כל יסוד דרבנן שאתה עושה. מה בעצם המשמעות של המשפט הזה? זה לא פסק הלכה. אז מה המשמעות של זה?
זה כלפי שמיה. חייב מיתה זה לא הכוונה שבית דין הורגים אותו, אלא חייב מיתה לפי שמיה, מיתה בדי שמיים.
אם אין אדם עובר בכוונה איסור דאורייתא, הוא לא חייב מיתה בדי שמיים.
לא.
מורה את הקדוש ברוך הוא, לא יודע, חייתו מיתה מצוות, או ש...
זה מה ששמעת. זה לא, אם אני יודע, כל שזמנו קראת, שגיגתו חטאת. אבל יש דברים שאין זמנם קראת. ואין גדולה מיטה בבייבי, אז כלפי שמיים לא חייב מיטה.
הסברה פה היא קשה לי. זאת אומרת, לבוא ולהגיד אני סוגל לשמוע שבאים ואומרים שמשווים את דרבנן לדאורייתא מהבחינה הזאת שמכיוון שדרבנן זה שונה על התורה, זה שווה לתורה. לבוא ולהגיד שזה יותר מהתורה זה קשה, כי אם אתה מוריד בעבד של הקדוש ברוך הוא, זה יותר חמור של למרות הקדוש ברוך הוא, זה קצת קשה.
כן, אתה צודק, זה שאלתך. ומכל מקום, יש סיכוי שיש היגיון גם כזה, כי לכן שצריך להכיר את שאלתך פתוחה, אבל ניקח את המשל שהבאת, ויכול להיות מין דבר כזה שהמלך מודיע, תראו רבותיי, אני מצווה לשמוע בקולו, ואני מתכוון לדברי, ומי שיעבור על קולו, וכו'. והעוני שיהיה חמור מאוד, למה? כי לגרום לצייתנות היא אין צריך הרבה, כי בצורה טבעית ישנה הערכה וישנה צייתנות. אבל לשמוע בקולו של המלך, של העבד, ולדעת שהוא ככל המלך, אז יש נטייה רבה עד רבה לזלזל בזה. אז כדי לבסס את זה שבאמת מעבר על דין העבד ומעבר על דין המלך, יכול המלך לחוקק חוק כזה כדי שיראו ויראו. אז גם פה יכול להיות מין דבר כזה שחייב חיוויד רבנן, חמור מחיוויד דאורייתא.
ודבר שני, אני לא מבין את הנושא של העונש, שני דברים. מה יש באמת, מה המשמעות של חייב מיתה? זאת אומרת, אומר שזה לא הכוונה למשהו מעשי בעולם הזה, אלא הכוונה למשהו בעולם הבא.
לא אמרתי.
אלא מה המשמעות?
לא אמרתי. אמרתי שזה לא בידי דיידים, זה לא בידי בני אדם, זה לא הכוונה שתעיד אותו, יתפסו אותו שניים, יביא אותו לבידים, ובידים יחסלו אותו. זה לא. זה נקרא חייב מיתה בידי אדם. אבל כשאומרים בידי שמיים, זאת אומרת, חייב מיתה בידי שמיים. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יחסל אותו. אני לא יודע מה בעולם זה. חייב מיתה, לא בטוח שזה המושג כרת. כרת זה... לא, תסבירי מה זה קרה. יכול להיות שזה משמעותו בעולם הבא. אבל גם זה לא בטוח, יש שיטות בתוספות בעניין זה. שיטות בגמרא בעניין זה. אבל חיה מיתה זה לא בעולם הבא, זה בעולם הזה.
ומה הכוונה... אני צריך לנסה לחדד את הנקודה, כי זה נראה לי קצת עמום פשוט. מה זה אומר בעולם הזה? אתה קדש ברוך עכשיו באמת, אני לא רואה את זה בפור, זאת אומרת, זה לא דבר שבא לידי ביטוי. לא רואים את זה. ודבר שני, עוד שאלה, זה לגבי הנושא של העונש הכללי. מה הכוונה פה בהגדרה הזו של עונש כללי?
זאת אומרת, זה לא בדבר פרטי, זה לא פרט, לא גורמים פה למצוקה בפרט בחייו, אלא... טוטל, נגמר, הסיפור נגמר, כללות אישיותו נגמרת, הוא מת. לאחר שהוא פגע פה בעניין כללי, כלל התורה נפגעה על ידי מעבר על דברי חכמים, אז כלל חייו נגמרים. לא, הוא לא לוקה בפרט זה או אחר בחייו, שהוא לא נהנה מדבר מסוים, או שהוא מרגיש מצוקה ב... מתייסר בדבר מסוים, לא, אין לו חיים, נגמר. זה כללי. בסדר? עכשיו לגבי השאלה הראשונה שלך, זה חייב מיתה. זאת אומרת, המעשה הזה בפני עצמו, הוא בעל משמעות חמורה שיש בידיו, בכדי להצדיק, מיתה. עכשיו זה שאתה אומר שאתה לא רואה את זה, לא כתוב שהוא חייב מיתה, זאת אומרת שהוא ימות תוך 5 דקות, לא, 7. אלא המעשה הזה מפני עצמו הוא במשקל על ערך חייו, אז הוא מכריע שהוא מאבד את זכות, את הערך ואת זכות חייו. עכשיו, יכול להיות שבמסגרת החשבונות האלוקיים, זאת אומרת, אם אתה מצפה לפיצויים ברמה של מכונת קוקה קולה שאתה מכניס זה, אתה מקבל מיד. אז לא הולך ככה בכלל כל סדרי הגמול האלוקי. במסגרת זה, אם אתה רוצה להבין איך הולך הגמול האלוהי, יש ספר מצוין שנכתב על ידי הרמב"ן, והוא נקרא שער הגמול. הוא מאוד מומלץ בשבילך לקרוא, כי שם הוא מסביר לך איך זה עובד. כמה דפים ארוכים, אני אומר ספר, זה לא... בתוך כתבי הרמב"ן אתה יכול למצוא את זה. אבל אני באמת מאמין שכולם פעם יקרו את זה, זה מאוד מאוד טוב. רואה רבע עמוד, אתה נגמל מהנטייה, זאת אומרת, אתה צריך אחר כך סבלנות לקרוא את השאר, כי אתה מתחיל להבין שאתה קשה להבין. בקצרה זה מאוד מורכב. אז זהו, העיקר זה מה שיש לי לומר, שזה לא נוסחות פשוטות, זה נוסחות מורכבות מאוד. יש פעמים שצריך להבחין בזה בבחינה ניסיונית, ובאמת, אתה צודק מה שאתה אומר, שאתה לא רואה.
הקטע הזה עם העברה כללית, אני ראיתי אותו שתני. זאת אומרת, אתה עושה דבר כללי, אתה קבל עונש כללי. אמור להיות איזה קשר קצת יותר מהותי בין העברה שהוא עושה ובין העונש. ואתה יכול לצאת גם עוד אלף אנשים כלליים. זה החיבור היחיד שזה שהוא חייב ניתן, אז הוא עשה משהו כללי. יש הרבה עבירות גם שאתה עושה שהן עבירות כלליות. לא לכולם אתה...
לא, ברור. זה משהו חדש לך. היא עבירות שהן מבטאות הרס התורה בכללותה. זה לא פחות שזה כך. מבחינה, והיה בזה כך, אז יכול להיות שמבחינה חייב מיטה, כי זה מיטה בידי אדם, מיטה בידי אדם זה חמור לאין שיעור, יותר מאשר מיטה בידי שנה. הוא אומר שזה לא עונש פרטי, אלא עונש כללי. כן? אני לא בטוח שמה שאתה אומר זה נכון, שיש עוד אלף דברים, ואם יש, אז כולם חייב מיטה. כן. הלאה. אמר מר. אני קורא בגמרא. קורא קריאת שמע ומתפלל. זה הציטוט מלמעלה שעכשיו אדם קורא קריאת שמע ומתפלל ואוכל ביתו ואחר כך אוכל לראשון. אז הוא מרתח את הגמרא, אמר למעלה קורא קריאת שמע ומתפלל מסייל לרב יוחנן, ואמר רב יוחנן, זהו בן עולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. יש פה טעות למטה, אני רואה שהדגישו פה מה שלא היו צריכים להדגיש, אז זה נראה כאילו זה ציטוט, אבל זה לא ציטוט, זה פשוט טעות בסימון הפסק ההדגשה בהדפסה. אמר רבי יוחנן, איזה בן עולם הבא, זה סומך כאולה לתפילה של ערבית. אומר הרב, יש בזה רמז כי שחרית ואור היום מורה על זמן שאדם מהצלחה באורה, וערבית וחושך על הזמן שאדם נתון בצרה ויגון, כמו שכתוב בשמואל, בספר שמואל, וילך הוא ושני אנשים עמו ויבואו אל האישה לילה, דורשו חז"ל שחשך להם כלילה. זאת אומרת שגם פה יש טעויות, למטה מספר אחד היה אמור לציין מקור בשמואל א' בפרק האחרון שם, ואחר כך מספר אחד שלמטה זה ויקרא רבה. אחר כך יש פה שלוש, זה מה שזה שתיים למטה. כן, כמו שכתוב בשמואל, ולכו שני אנשים עמו ויבואו אישה לילה, ושהוא חסן שחשך להם כלילה. הנה בא ללמדנו שהעיקר עבודת האדם יהיה למען כבוד השם יתברך והתיקון הכלי, כדברי תנת ואין כל תלמיד חכם וכולי, המתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, כבודן של ישראל, נקודה. והנה, מי שמצידו אין חסר לו דבר, איש כזה אין כבד כל כך שתהיה עיקר תפילתו לכבוד השם יתברך, מה שאין כן בשעת דוחקו של אדם, אז הוא צריך להתחזקות שאף על כי אף על פי שחסרים לו בעניין הפרטיים, מכל מקום לא יהיה כל דבר נחשב אצלו לעומת כבודו של הקדוש ברוך הוא. על כן אמר, זהו בן העולם הבא, זה סומך גאולה לתפילה של ערבית. ירמש, אפילו בשעה שכל שכלו מצידו מכל מקום תהיה תפילתו סמוכה לעניין הגאולה, כי עוסקת בתשועת הכלל שהוא כבודו של הקדוש ברוך הוא וכבודן של ישראל. טוב. גם זה לא קשה להבין. עוד פעם, למר רבי יוחנן, איזהו בן עולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבי. אז למה דווקא מי שסומך גאולה לתפילה של ערבי, הוא בן עולם הבא? יש בזה באמת, כי שחרית בו היום בורת מורה על זמן שאדם בהצלחה ואורה, וערבית וחושך על זמן שאדם נתון לצרה ויגון, כמו שכתוב בשמואל, וילכו ושני אנשים אימו ויבואו אל אישה לילה. ושוב עזל, שחשך עליהם כלילה, היה להם לילה. כלומר, היו בצרה גדולה. והנה בא ללמדנו שעיקר עבודת האדם תהיה למען כבוד השם ידברך והתיקון הכללי. כי דברי תנת ואליהו הנדעים, שכל תלמיד חכם שמצטער על כבוד, כבוד מתגעגע לבית המקדש ולכבודן של ישראל, הוא מתנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, כבודן של ישראל, הוא בן עולם הבא. ונודע, מאיפה זה נודע? ממשילת ישרים, נקרא כולם מכירים את הקהל ואליהו הזה, במידת החסידות. הנה, מי שמצידו אין חסר לו דבר וזה יום לו, איש כזה אין כבד כל כך שתעיקר תפילתו לכבוד השם ידוח, זה לא קונסו כל כך גדול, שאז הוא מרגיש טוב מצד עצמו, אז הוא מתפלל לכבוד שמי, אז זה לא קונס שהוא יזכה לעולם הבא. מה שאין כן בשעת דוחקו של אדם שזה לילה לו, אז הוא צריך התחזקות, שאף על פי שחסרים לו הרבה עניינה בפרטיים ויש לו הרבה נטייה להתפלל לצרכה בפרטיים, מכל מקום לא יהיה כל דבר נחשב אצלו לעומת כבודו של הקדוש ברוך הוא. שהוא יתפלל, זוכרים בטח כמו חנה, ותתפלל על השם וימרת נפש, ותתפלל על השם ובחור תפקה. אז היא בשיאים וזהות הנפש, מכל מקום היא יתפלל על כבוד שמיים, מתפללת על השם ובחור תפקה. אז מי שזו המדרגה שלו, על כן אמר, זהו בן עולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה דווקא של ערבי. רמם שאפילו בשעה שחוש לא מצידו מכל מקום תפילתו סמוכה לעניין הגאולה, כי תמיד זה שסמך גאולה לתפילה, זאת אומרת שאצלו מטרת התפילה היא הגאולה. מה זה גאולה? הוצאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות של נשמת האומה, המטרה של טובתה הכללית של האומה, זה נקרא גאולה, שהיא עוסקת בתשועת הכלל, שהוא כבודו של הקדוש ברוך הוא וכבודן של ישראל. הגאולה זה כבודו של הקדוש ברוך הוא וכבודן של ישראל, זו תשועת הכלל. טוב, אלא מה זה הולך בגמרא? כן, זה ביחד, עכשיו דנה גמרא ביחד לצמיחת גאולה לתפילה בלילה, כי לכאורה יש שם הסק ואין שם צמיחת גאולה לתפילה בלילה. מתיב מר ברי דרבינה, מקשה מר ברי דרבינה, בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. אחי אמרת הבאי לסמוך, הלא כסמך גאולה לתפילה, זה הבאי למי מרש כיוון. למדנו שצריך בערב, שלא לדבר על זה שצריך לברך שני ברכות לפני קריאת שמה, או צריך לברך שני ברכות אחר קריאת שמה. שתי ברכות שאחר קריאת שמה זה גאל ישראל ומשכיוון. אמרי, עונים, כיוון שתקינו רבנן השכיבנו, ודעה לישראל זה גאולה. אבל עכשיו שצריך עוד ברכה, אז זה הפסק. אמרי, אומרים, כיוון שתקינו רבנן השכיבנו, כי גאולה ריך תדמיה. דילו תימה הכי, שחרית, הימתי סמית. ואמר רבי יוחנן, בתחילה אומר, השם שתתי תפתח, ובסוף אומר, ולא רוצה מרפיל. וגם שם זה הפסק. הוא לא מתחיל להתפלל, אומר עוד תפילה, השם צפתי תפתח, תפתח, וזה גם כן הפסק בין גאל ישראל ברוך אתה. אלא עתם כמעט תקינו רבנן למימר השם צפתי תפתח, כי תפילה אריך את הדמי. החינמי כמעט תקינו רבנן למימר שכיבנו, כי גאו להאריך את הדמי. יוצא שהתפילה, מאחר שרבנן תקנו להגיד השם צפתי תפתח, אז זה נחשב שמתחיל להתפלל בשם צפתי תפתח. זה אותו דבר. עכשיו שתקנו רבנן לומר שתיבנו, תגיעו להריך את הדם. אומר הרם, אלה כיוון דקינו רבנן שם שפתי פתח, כי תפילה להריך את הדם, יחינם יכוון דקינו רבנן ממיון שתיבנו, תגיעו להריך את הדם. ויש בזה הרע, יאב שצריך אדם שישים כל מעייניו על ישועת הכלל, מכל מקום צריך הוא להיות עסוק גם כן בשלמותו הפרטי, אלא שצריך שתהיה כוונתו להאחד על ידי שלמותו אל הכלל, ובזה אינו נפרד מהכלל גם ביותו עסוק בשלמותו הפרטי. על כן, על סניחות הגאולה לתפילה שמורה שתהיה כל פנייתו לטובת הכלל, יש בהם הסג. אלא שאינו הסג גמור, כי אם כתוספת מכשרת לעניין הסמיכות הזו, להוציא מדעת הסוברים כי ירצו לבקש רק שלמות הכלל, ומצד עצמה ילכו בשירות מבעב. כן, גם זה לא קשה להבין. אלא כיוון תקינו רבנן, השם שאתה תפתח, כי תפילה עריך את הדם, יאה, חינמי, כיוון תקינו רבנן, למים ארץ שכיבנו, כי אולי עריך את הדם. יש בזה הערה, כי אף שצריך האדם שישים כל מעייניו על ישועת הכלל, מכל מקום צריך הוא להיות עסוק גם כן בשלמותו הפרטי. אלא שצריך, כוונתו, להאחד על זה שלמותו אל הכלל. ובזה אינו נפרד מהכלל גם ביותו עסוק בשלמותו הפרטי. כן? אדם צריך לדאוג לא רק לכלל, אלא צריך לדאוג עד רבי. אם הוא באמת אכפת מהכלל, אז שיתחיל בגאולת הכלל, במה שהוא גואל את הפרט. וידאג גם לצדדים הפרטיים באישיותו. אלא שבמה באמת הוא עוסק בגאולה, במה שהוא מפתח את הצדדים הפרטיים באישיותו, וגואל את עצמו, למען גאולת הכלל. שצריך כוונתו לאחד על ידי שלמותו אל הכלל, ובזה לא נפרד מהכלל גם יותר עסוק בשלמותו הפרטי. על כן, על סניחות הגאולה לתפילה שמורה שתהיה כל פנייתו לטובת הכלל, שהוא מתפלל במה שמדאיג אותו לטובת הכלל, יש בזה הישג. אלא שאינו הישג גמור, כי אם כתוספת מכשרת לעניין הסמיכות הזו. אז זה נכון שגאל ישראל, ואחרי כן אתה לא מתחיל להתפלל, אתה אומר שכיבנו, אבל זה כגאולה עריך את הדם. זה נכון שזה הישג מסוים, אבל זה כגאולה עריך את הדם, כי זה מוסיף ומכשיר לעניין הסמיכות הזו של גאולה לתפילה. להוציא מדעת הסוברים, כי יצאו לבקש רק שלמות הכלל, ומצד עצמם ילכו בשירות ליבה. כן?
נהנתי, מה זה? התפילה זה מקביל לשלמותו הפרטית? והגאולה זה מקביל אליה?
לא. השכיבנו, זה שלמותו הפרטית. השכיבנו, השם נתן לך, מבינו על כן חיים, זה הכל עליי. אני לא מדבר על ברוך את השם גאל ישראל.
אז בדרך, שכיוון בדרך כדי שתקן את עצמו. כן, נכון.
שלכאורה בלילה אנחנו עושים קדיש, זה גדול לפני התפילה. ייתכן בקדיש זה לא הפסק,
כי כל הקדיש זה התכוננות בתפילה. עניינה צבנון הכוונה, איפוס כוונו, זה קדיש. זה לכן גם אנחנו נוהגים להגיד בין הפרקים, בכל המקומות שנוהגים להגיד קדיש, ולכן גם אנחנו אומרים קדיש בארמית. מה שאנחנו אומרים בארמית זה יותר מציין תוכן שכלי. אז פה אנחנו מסמנים מה נקודת שאיפותינו שאליה אנחנו נתכוון עכשיו בתפילה. שיתגדל, יתקדש, שמו הגדול, מה, שברה, תרוטב, מפרוטה, לאלה, מכל, יחדה, שחדה, מפרטה, מיחמצה, כמרן, בעלמה. לזה אנחנו מתכוונים. עכשיו אנחנו מתכוונים. זאת אומרת, זה לא לדבר על זה שזה מתאים, כמו שחזל פה אומרים, שחזל אמרו, להגיד, השם שפתי תפתח, כתפילה אריך את הדם. על זה אין צורך אולי בדיון בכלל, כי זה לא בקשה נפרדת, אלא זה כיוונון הכוונה של התפילה. אז אם השם שפתי תפתח, שזה כבר בקשה מיוחדת, אמנם גם היא לצורך התפילה, אז זה לא נקרא הפסק, זה נקרא תפילה אריך את הדם. זה במקום ש... זה תפילה, זה לא תפילה, זה לא ברכה. זה כיוון הכוונה, מה הרעיון שלנו? מה התוכן שלמענו אנחנו עובדים ועושים את כל מעשינו. אז אני יודע אם לא יפה. אז זה אין דיון בכלל.
אבל,
יכול להיות
שהשם שלו תפתח, זה התוספת מכשרת
לעין הסליחות? סליחה?
אפשר להבין שהשם צריך להתאח, זה היה תוספת מכשרת לעין הסמיכות.
לא יודע?
לא, אמרתם קודם שזה השכיבן, אבל לא.
זה לא משמעתי מה שאמרתי, זה פשוט כתוב פה, אתה מבין? זה שני דברים. עוד פעם, תראה מה כתוב בגמרא. אמרי, כיוון תקנו רבנן שכיבנו כגאולה אריך את הדם. כיוון שחכמים תקנו את השכיבנו, לכן זה נקרא כגאולה אריך את הדם. מה הראיה? אם לא תקבל את הגישה הזאת שלי אומר החכם פה בגמרא, שהשכיבנו זה כגאולה אריך את הדם, אם מאחר שחכמים תקנו את זה אחרי הגאל ישראל, אז יהיה לך קשה לא רק על ערבית, אלא תמיד גם על שחרית יהיה לך קשה. למה? כי גם בשחרית אתה צריך לסמוך גאולה לתפילה, ואתה לא עושה את זה. למה? כי שחרית, לפי מה תסמך, אמר רבי יוחנן, בתחילה אומר השם שפתי תפתח וכולי, וזה הפסק. אלא הטעם מדוע זה לא הפסק והשם שפתי תפתח, כיוון תקנו רבנן למימר השם שפתי תפתח כי תפילה אריך את הדמי החנמי בהשכיבנו. כאן גם כן, כיוון תקנו רבנן למימר השכיבנו גם כן כגאולה אריך את הדמי. הלאה. האמת היא, אם היה פה אורות זה היה טוב. יש פה, זה לא קשה שאין אורות, על כל בכל חדר צריך להיות אורות. לפי מידת הסוברים תרצו לבקש שרק שלמות הכלל, קצת בשנות חוץ בשירות ליבם. כי השכיבנו הוא מייחד את הדעה ליחס לתקנה הפרטית, לתיקון הפרטי. לא מדבר, לכאורה לא מדבר על תיקון הכלל, על טובת הכלל, על גאולת הכלל. אלא השכיבנו מדבר על השכיבנו, השם כמו שלא מדבר על תרחים מפורסם נזכת שמריך וכנם לצד לבן פניך. זה מלא, זה הכל על האחרן. ובעצם זה שחכמים תקנו לפני התפילה, שתמכו את זה לגאולה, סימן שהם חושבים שהדאגה לצדדים הפרטיים הם המשך עניין הגאולה. אז זה בא לחדש לך שאל תחשוב שגאולה זה לדאוג לכלל, 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 ובצדדי השלמויות הפרטיות, וזה ילך בשירות ליבו הרע. לא יעלה על הדעת, כי זה לא תהיה גאולה בעינינו. בדיוק את אותו רעיון כותב הרב גם פה. אי אפשר לנו לדבר על דבר דחייה לאומית כללית אם לא נדבר בעניין דחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. על כן דחיית הנשמות בכללי דחייה אמיתית הרי היא החלק היותר מעכב בתכונה של הדחייה הלאומית. והדאגה הזאת של דחיית הנשמה היא מונחת עמוק בלב הקדושים המאמינים בתמימות לב, אשר לא לתקו כפות רגליהם מיסוד הקדושה, החיים על פי התורה והאמונה בתורת השם מקור החיים העליונים. במקום אחר הרב באמת נותן, יש בביקורת על הציונות, על הלאומיות. כן, בפסקה קצרה, שתי נקודות, מה הבעיה של הציונות? אחד, אין לה פרט, היא רק מתעסקת בכלל, ואין לעולם הבא, יש לה רק עולם הזה. ואת שני היסודות האלה צריכה ציונית להיות מושלמת ממקורות מחוץ לציונות. אותו דבר אומר גם פה. אמנם אתה, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל התקפה באה בינו, מוכרחים אנחנו להעמיד מצבי נפש כאלה שהובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית לתחייתה של האומה בכלל. כי אז מה ההבדל בין עת קץ וזמן גאולה ובין זמן לא גאולה? עכשיו, כי הוא אומר שגם מזמן גאולה, נקודה בסיסית, מוכרחים לדאוג לאיכויות הפרטיות, לא רק לדבר על המצב הכללי. להחיות כל נשמה ונשמה בפני עצמה בכללי דחייה, זאת אומרת לראות איך דחייה כללית מעצבת, איך הרב אומר גם כן במקום אחרים, גאולה לא תחדש לנו דשה בתורה, בתפילה, בעבודת השם, בתיקון המידות, בכל הצדדים. אם הגאולה לא כוללת גם את הממד הזה, זה לא גאולה בהם. היא עדיין לא הגיעה בשאולה גאולה בהם. היא עדיין לא גאולה אמיתית בהם. ופה צריך לדאוג שכל התיקון הפרטי הוא יהיה מכוון לצורך השלמת הכלל. זה החידוש. הרב צ'ידוסן שהיה מלמד כאן הוא מסילת ישרים, אז היה מספיק, מיד הוא מדגיע בתחילת מסילת ישרים. הוא כתוב בפרק הראשון שהוא מתחיל את המילים לענייני הזהירות והזריזות, השלב ראשון של מסילת ישרים כזו, זה הזהירות. אבל הוא מתחיל במילים יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. הוא לידע שידע אדם מה חובתו בעולמו. יוצא, אתה עוד בשלב אפס, אבל משאת עיניך זה כבר לחסידות, זה יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. כי באמת המטרה היא צריכה להיות חסידות, אבל כדי להגיע לחסידות, בוא תתחיל מאפס, תתחיל שלב אחרי שלב לפי הסדר, זהות, זהות, טיפלות וכו'. וחסידות, מהמוקדים של חסידות, מה שהזכרנו פה מקודם, נתן את זה אליהו רבה, המפורסם, להתענח על כבוד שמיים, על כבוד ישראל, שכבוד שמיים תלוי כבוד ישראל, בלא ספק. זה הנקודה של החסיד, לזכות את הדור, להגן על הדור, ושכל עבודתו תהיה למען הכלל. מכל מקור, זה הסדר של העבודה הפרטית. אי אפשר באמת לדאוג לכלל ולהפקיר את כל האיכויות האישיות שילכו בשירות שרירות עניינם הרע. ומאידך אי אפשר להשתקע בפיתוח של התנאים הפרטיים מתוך שכחת הכלל, אלא צריך לדאוג לאידיאליזם כזה שער לטובת הכלל וחותר לשלמותו, ומה שיתחיל את כל פרקי הכלל יתחיל אותו לתורת המדע להזמות האישיות. כל בן אדם יתחיל לנקות את ה... לנקות את המדינה בדלת המותר, אחר כך נראה הלאה. זה הדרך לגאולה, וזה לומדו חזל בעצם זה שתקנו עוד שקיבנו, כי גאולה ריחת אדם. אמר רבי אלעזר, אמר רב אבינה, כל האומר תילה לדוד, כוונה אשי, שלוש פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה היא טעמה? אילי מה משום דעית באלפה ביתה, דעתיה באלפה ביתה, למה אשר יתנינת דרך, דעתיה ביתניה אפס, אלא משום דכתי ופותח דבר ומסביר כל חרצון. למה הלל הגדול, דכתי ונותן לכם כל בשר, אלא משום דעית ביתרתי. כן, אז מה כל כך גדול לומר אשרי שלוש פעמים כל יום שעל ידי זה הוא דוחה לעולם הבא? אם תאמר שמשהו כל כך גדול בזה, למה צריך להגיד שלוש פעמים? הוא נראה שכנגד שלוש תפילות. אז אם תגיד בגלל שזה בא בסדר של א' בדעתיה ב' דעתיה שהוא בא באלפה ב', אז תגיד משהו יותר גדול מאשרי, תגיד את מזמור קוף י' ת' אשרי תמימי דרך, ששם זה בא ב... ודעתיה בתמניה אפס, כל פסוק מופיע שם, כל אות מופיע שם בשמונה פסוקים. אלא משום דכתיב בי פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. או יש מעלה אחרת באשרי, שיש שם פסוק גדול וחשוב שמדבר על הרצון האלוהי המשביע את הכל, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אז אל תגיד האשרי, לאמא הלל הגדול דכתיב ונותן לך לכל בשר כי לעולם חסדו. למה דווקא אשרי? אין המשום דעית ויתרתי, גם זה וגם זה. זו מעלה שעושה את תהילה לדבי לגדול במזמור, שמי שאומר אותו שלוש פעמים יכול להיות הוא בן עולם הבא. אומר הרב, אמר רב רבי אלעזר בר אבינה, ככה הוא גורס, כל הוא אומר תהילה לדוד גינוס בין בכל יום ותאר ראשון לא נבא, מה הייתה? מה אילה אם המשום דעית דעתי באלפה ביתה, למה אשרית מין דרך הלכתי ופתח את ידיך, אז למה את הליל המצרי, הליל הגדול, לא המצרי, הליל הגדול, הלכתי ונותן לך רזקה, לא חזור, אלא משום דעית ביתרתי. דעית ביתרתי, אומר רשי, דעתיה באלפה ביתה ואית בישבח הכנת מזון לכל חי. אומר הכנה שיכין האדם עצמו אל השלמות האמיתית תהיה באמצעות שני דברים: האחד שיעיר לו אור השכל הנובע מהתורתנו הקדושה לדעת את קונו, והשני שלא יהיה לו מפריע מטרדות העולם הזה. והנה אף משאור שכלו תמיד עמו אפשר שיפשח וייצא מדרך הישר על ידי הטרדות המטרידות אותו. והנה המסגר להינצל משבח הטרדות הוא הביטחון. על כן, אף כי נשגר בשבח שנאמר באלפה ביתה שכולל כל אותיות התורה ובסגילת סגולת אמירתן יאירו על עבורות התורה הקדושה בכללם, אם כל זה עוד לא הגיע אל החפץ עד שיהיה גם כן שלם בביטחון, והביטחון עצמו עוד לא יועיל לו, כי אם בהיותו על ידי מיוחד נפשו משתלם לדעת את קונו, כל זה תוכל נפשו שאת מאורות התורה שתוכל להכילה. על כן, אז הוא מובטח לעולם הבא להיות בו שני אלה, שקונה על ידי תהילה לדוד האמור באלפה ביתה, יש בו פותח את ידיך המאיר את הביטחון ומסיר את הטרדה, שיוכל להיות משתלם כי השגת אור צפלו. ובילדותי אמרתי, אמונת חידוש העולם מורה שבח שיש בו א' ב', שלזה אותיות התורה הקדושה ברא את עולמו. וכדאית בהקדמת הזוהר, ואומנם יש מינים שאמרו, עזב השם את הארץ. על כן צריך שתלווה לאמונת החידוש אמונת ההשגחה, ואז יש עליהם בדעות הראויות לאיש אמוני משלבי אמוני ישראל, ומובטח לעולם הבא, ומורה פותח את ידיך להשגחה. החדש שעתים אדם עצמו אל השלימות האמיתי תהיה באמצעות שני דברים. האחד שאיר לו אור השכל נובע תורתנו הקדושה לדעת את קולו, והשני שלא יהיה לו מפריע מטרדות עולם הזה. והנה אף מי שאור שכלו תמיד עמו אפשר שאפשר ויתה מדרך הישר על זה התרדות המטרדות אותו. והנה המשגב להינצל מסבך התרדות הוא הביטחון. אז זה ברור מה שהוא מכין לנו פה, שני דברים, אחד כנגד האלפא בטא והשני כנגד הביטחון והשם, שזה כותב את ידיך מסוים חולכי רצון, ובטוח שלא יחסר לו מזונותיו ומזונות ביתו. שלמותו של האדם היא צריכה שני מרכיבי יסוד. א', שאין השכל, כי על ידי שאימן בעזרת שכלו אז הוא ישלים את עצמו מבחינה רוחנית, וזה השער להשם. ודבר שני, שלא יהיו לו צרות. כי למי שיש שכל אבל יש לו צרות, אז נשפח מהשכל, אז הוא לא יכול להתרכז, לא יכול לממש את הפוטנציאל הרוחני שלו, הוא ממנו לא יגיע לכדי שלמותו. וכן צריך פה את הבטחת שני הדברים, א', את היכולת לעקוב אחרי א' ב' שכולל בקרבם כל החוכמה הדיבורית והלימודית הנרמדת בסדר של א' ב', כל מה שאתה אי פעם תוכל להשתית בזרת השכן כבר כלול בצירופי האלף ב' ב' הביטחון של השלווה הכלכלית והיומית, שאם שני המעלות האלה תהיינה לו אזי יגיע לשלמותו והוא יהיה בן עולם הבא. כן? לא הבנתי מה תשכח.
אני
מה כתוב שם שסותרת פה? זה שכתוב שם שמישהו על אף שמצבו הוא לילה, מצבו קשה, בכל מקום מצליח לעבוד את השם ולהתענח על כבוד שמיים ולא על כבוד שרותיו הפרטיים, מישהו לא דגע אותו, הוא בן עולם הבא. מה זה סותרת מה שכתוב פה? זה ודאי, זה דבר פשוט, שמישהו במצב קשה ובכל זאת מצליח להתעסק בעקבות שמיים, בטח יש למה לעיונה. במקום, הסדר הרגיל, בן אדם לא צריך לחפש לעצמו שרות כדי להיות בן עולם הבא. ללבת, שיהיה ברווחה, ואז יוכל להשמים את עצמו בכל התנאים הנורמליים, זה לא עורבות הגדולה. אומנם להגיע למות שכלי שאין צרות זה לא רבות הגדולה, אבל מכל מקום גם בלא רבות בזאת הוא יכול לעלות במעלות הרוחניות עד שיהיה בן עולם הבא. ואילו שיש לו מטרידי שכל אז הוא לא יוכל להשלים את עצמו. בפסקה הקודמת כל מה שנאמר שאם בן אדם על אף הקושי של מצב שבו הוא נתון הוא מצליח להתגבר בשאיפותיו לצאת מדאגותיו הפרטיות ולהכנסות את מרכז הכובד של מעייניו בטובת כבוד שמיים, בכבוד ישראל, בתשועת ישראל, אז ודאי שזה מדרגה איך נמצא. כן, אדם לא צריך לחפש צרות, ואנחנו גם כן מתפללים אל תביאנו לא לזה ניסיון לא לזה ביזיון, אבל מי שנזמן לו ניסיון ועומד בו, יפה מאוד. אז זה לא עומד בסתירה לכך שפה מדובר מה עם תנאי השלמות הנורמלית, בן אדם שיהיו לו אותם הסיכויים שהוא יוכל להחליט את עצמו הם גדולים. הכנה שהכין אדם עצמו אל השלמות אמיתית תהיה באמצעות שני דברים. האחד, שהאיר לו אור השכל הנובע מתורת לינות קדושה לדעת את קונו, התורה הקדושה לדעת את קונו. השני, שלא יהיה לו מפריע מטרדות העולם הזה. אז לדאוג שיהיה לו שכל ולדאוג שלא יהיו לו צרות של עולם הזה. הנה, אף מי שאור שכלו תמיד עמו, אדם חכם, פיקח, אפשר שאפשר, יתה מדרך הישר, על זה התודות, זאת אומרת, תודות עצום, לפעמים, צרות, מעבירות את האדם על דעתו ועל דעת קונו. אז כל הכבוד לזה שיש לו שכל, אבל הוא לא... איך תדע מה יקרה לו? והנה, המשגב להינצל מסבך התרדות, הוא הביטחון. איך בן אדם יכול שעל אף הצרות שסך הכל העולם הזה זה עולם כזה שכמעט בטוח שבאיזה פינה מחכות לך הצרות, כי קשה למצוא בן אדם שאין לו תיק באחד מריקולי הדרכים של החיים. אז אדם יכול להיות בחרדות כל הזמן וחוסר מנוחה נפשי, כתוצאה מזה לא יוכל להתרכז בבניין רוחו ושכלו. מה יעזור לזה? מידת הביטחון. בדיוק בשביל זה נוצרה מידת הביטחון. מידת הביטחון היא נוצרה שבן אדם לא ידאג על מה שאין לו שליטה. מה שאתה יכול לעשות, עושה. ותנצל כצבי מיד. אתה רואה סכנה, אתה רואה בעיה, תתמודד. תכין את הדברים, תסדר את הדברים. שעת, אומר, איזה דברים אני בכלל לא רואה, לך תדע מה מחכה לי בסיבוב. אז זה, מידת הביטחון אומרת, השם יעזור, מה שאתה לא יכול להתמודד איתו, אז זה לא יהיה בסדר. זה יהיה בסדר. עד אתה הגענו, בעזרת השם, נגיע עוד כמה מטרים קדימה. זה מידת הביטחון, שהיא מידה חשובה מאוד, שנותנת לאדם לעשות בשלווה בכל מה שיש לי, ולא כבר להיכנס למתחים ודאגות על מה שיהיה בהמשך. ואז על בסיס השלווה הזאת עכשיו יוכל להתעסק בפיתוח שכלו בעבודת השם בתורה. על כן, כנסגר השבח שנאמר באלפה בטא, בטא של שבח, כי א' ב' כולל כל אותיות התורה, ובסגולת אמירתם יאירו עליו אורות התורה הקדושה בכללם. כי א' ב' כלול באותיות א' ב' כל התורה כולה. כל התורה היא רק צירופים של האותיות. אז יש משהו בחש בן אדם מזמר את כל א' ב' לפי הסדר. אני אחיזה תמציתית במקורות החוכמה והתורה כולה. אז משהו מסגולת התורה והחוכמה מאיר עליו, והנה הרי הוא בן כל הרבה. אבל עם כל זה עוד לא הגיע אל החפץ של הספירה הגבוהה האידיאליסטית של חייו, עד שיהיה גם כן שלם בביטחון. הוא לא, אם הוא יש לו את הפוטנציאל השכלי הרוחני להתקדמותו האינסופית, הוא עדיין אין לו אותה. אם אין לו את מידת השלווה הפנימית, את הביטחון, הביטחון עצמו עוד לא יועיל לו, כי אם ביותו על ידי מיוחד נפשו מסתלם לדעת את קונו, כל אשר דוכל נפשו עושה מרוד התורה, זאת אומרת להכינה. אין, השכל מצד עצמו, אם לא יהיה לך ביטחון שמזה תהיה בשלוות נפש לעסוק בתורה, לא תמצא את השכל ואת התורה. מידת הביטחון שיש לך, ואתם שלוות נפש, אבל אם אין לך את הנטיות או את ה... מקורות שיעירו לך את את חוכמת התורה בחייך, גם זה לא תהיה שלמות. על כן, המשמעות של ביטחון זה במקום שהיא תמוצא, שלוות הנפש תמוצא להתפתחות הרוחנית. והמשמעות של הפוטנציאל הרוחני הוא ימוצא במקום שהיא תמצא, שלוות הנפש לפתח את זה ולא לא להיות מופרע מכל הצדדים, מכל הבעיות העלולות להיות מסיבות צדדיות. השילוב של שניהם ביחד, אז הוא מובטח לעולם הבא, להיות בו שני אלה, שקונה על ידי תהילה למבין. תהילה למבין מבססת את האוריינטציה של שתי הגישות האלה, שתי היסודות האלה. אמור בעל את הבטא, ויש בו פותח את ידיך. אמיר את הביטחון, הוא מסיר את הפרידה שיוכל להיות משתלם כפי השגת אור סיסלו. עד כאן פירוש אחד. פירוש שני, שהרב זוכר אותו ממה שהוא חידש את זה בימי ילדותו. בטח שהוא היה בן 5. ובילדותי אמרתי, כאמונת חידוש העולם, אמורה שבח שיש בו א' ב'. שעל ידי אותיות התורה הקדושה, ברא את עולמו כדי איתה בהקדמת הזוהר. הייתה מידע ידוע לרב, שהיה בן 5. ואומנם, יש מינים, מינים, קויפרים, שאמרו, עזב השם את הארץ. על כן, צריך שתלווה לאמונת החידוש, אמונת ההשגחה. הם מינים ברוח פרשיות אלה. לא רק, אני השם, אלא, כי אין כמוני בכל הארץ. סדרה של מכות היו לברר את עצם מציאות השם. אחר כך, לא רק שיש את מציאות השם, אלא כי אין כמוני בכל הארץ, שהוא גם לא עזב את השם את הארץ, כמו שאמרו המילים, שהוא נגמר את השגחתו מעל לגלגל הירח. לא כן, אלא גם מתחת לגלגל הירח. על כן צריך שתלווה למונת החידוש ומונת ההשגחה. אז אל תאמין רק בחידוש העולם, שהוא מתבטא באלף בתותיות שבו נברו שמיים בארץ, אלא תאמין שגדות הוא ממשיך להשגיח במציאות. אמונת השגחה, ואז היא ישלם בדעות אמוריות לאיש אמונים משלמי אמוני ישראל, ומוסף לעולם הבא, הוא מורה, פותח את ידיך על השגחה. אז כן, בין עולם הבא, אתה שמאמין בעצם חידוש העולם שנברא ברצונו של השם, הוא מאמין שלא עזב השם את הארץ, ומשיך להשגיח. אני